אנחנו בחודש מרץ, החודש בו מכבי באופן מסורתי, שזה אומר שנה שנייה ברציפות, נכנסת לתנופה, יש רצף ניצחונות, כולם מרוצים, הכל מתחיל להיראות ורוד יותר. מה עוד קורה במרץ? אנשים מתחילים גם להסתכל קצת לכיוון העונה הבאה. ואז אנחנו מתחילים לראות כל מיני פוסטים של אוהדים בכל מיני מקומות, בעקבות היכולת המשופרת של ג'וש ניבו, בואו תשאירו אותו, תשלמו כל מחיר, כמובן שהכוונה המכוונים להנהלת מכבי, או לגבי בונזי קולסון, תאריכו לו חוזה לכל הקריירה ולכל החיים ודברים כאלה. והאוהדים האלה שוכחים שמדינת ישראל עדיין נמצאת במצב מלחמה לא סימפטי במיוחד, ומכבי תל אביב עדיין לא מארחת בבית. נגלה לכם בסוד קודם כל שמכבי תל אביב אף פעם לא יכלה להגיד לשחקן כך כמה שאתה רוצה. זה לא היה קיים גם קודם, ובטח לא עכשיו. ובמצב המלחמה הזה, הדברים האלה הופכים לקשים יותר. אותם אוהדים, או אולי אוהדים אחרים, שבתחילת העונה שלחו את קטש הביתה, ושלחו את השחקנים מכל המדרגות, ואמרו שקבוצה זבל ומאמן הוא לא מאמן, והתעלמו מכל מה שקורה מסביב, ומזה שבנסיבות הקיימות הקבוצה והמאמן עושים קסמים, ולא פחות מזה, שוכחים עכשיו מצד שני את המצב, וקוראים להנהלה לשים כסף שעוד אין, ממנויים שעוד לא נכנסו ועוד לא חודשו לעונה הבאה, ומזה שאף אחד לא הבטיח שנוכל להארח פה בישראל. תבינו חברים ותבינו טוב את המצב. אם המלחמה הזאת תמשיך מעבר לעונה הזאת, יהיה למכבי תל אביב קשה להשאיר לא רק את ג'וש ניבו, גם את אלה שיש להם חוזה לעונה הבאה. היא לא תוכל לעמוד בהם. אבל הדבר הכי פשוט, פשוט תקשיבו לנו. אנחנו מספרים לכם מה קורה. ויש לנו היום הרבה ערוצים לעשות את זה. אתם יכולים לתקשר איתנו בוואטסאפ, בטוויטר, בפייסבוק, איך שרק בא לכם. אז לפני שאתם זורקים כל מיני סיסמאות ואמירות מטופשות, עם כל האהבה שלי אליכם, אוהדים יקרים, שמעו מכבי פה.
חברים, אנחנו כאן בעוד פרק של מכבי פוד, אחלה פרסומת גיא עשה לנו, אנחנו צריכים לשווק את זה ברדיו. אז אנחנו ככה באמת נתייחס בהרחבה תכף לדברים שקשורים לפתיח פה של גיא, מה שנקרא סתירה למציאות ללא מעט אוהדים, אבל קודם כל, שלום לך גיא.
אהלן אהלן, אתה יודע, מרץ הגיע, אביב תכף מעבר לפינה, מכבי פתאום מנצחת, אתה יודע, אפשר לחבר על זה כבר שיר? מכירים את איך יודעים שבא אביב? זה, מכיר את זה?
כמובן. אלו,
אפשר לעשות כזה על מכבי, אתה יודע, ברמה הזאת.
אתה מבין את, את, את כאילו, לא, אני לא מאמין בזה, אתה מבין את כמות המנחוס שהעלית פה להביך?
לא, אבל זה מה שמתחיל לקרות כל פעם, אתה יודע, זה בוא נראה, זה יכול ללכת כמו... איך יודעים שבא אביב, מסתכלים סביב סביב, ואם רואים שמנצחים כל מה שזז, ועל הדרך בבלגרד שעוברים גם את הנחס, ועם אוהדים שרק לפני חודש ראו שחור, בודקים חבילות לפיינל פור, יאללה כולם ביחד, אז יודעים שבא אביב, שבא אביב, אז יודעים שבא אביב, אני חושב שאני יכול לפרוש פה מהפרק, עשיתי את שלי.
כן, מצד אחד אתה קורא לאנשים לבוא לי להזין לנו, מצד שני הם צריכים לשמוע על פי חתך את
השאר. סליחה, כן.
שלום יאיר זרצקי.
אהלן, אהלן, ערב טוב. אני לא יודע איך אנחנו ממשיכים מכאן, לדעתי.
אני לא יודע, אני גם, שמע, החיים שלי, באמת,
חלקים לשתיים.
חלקים לשניים. עד ששמעתי את גיא שר, ומהרגע ששמעתי את גיא שר.
כן. אני פה פעם בשבוע.
כן. בוא נגיד ככה, מחר כולנו צריכים להסתובב עם שום בכיסים, לזרוק מלח לכל הכיוונים.
למה אתה, אני לא יודע למה אתה אומר את זה. אמרנו פה שבוע שעבר, וכשאני אומר אמרנו, אני מתכוון אמרתי, שאנחנו ננצח את הכוכב האדום בבלגרד, וככה היה.
הנה, השעון המקולקל צדק פעם ביום, אז עכשיו...
לא יודע, תזכיר לי איזה מקום אתה בטבלת הימורים שלנו.
אני אלוף, אני לא יודע איזה מקום אתה.
אתה לא, תקשיב.
שאלו פה כמה קביעים יש
לך. עמוסה בקבוצות שלקחו אליפות ושנה אחרי זה ירדו ליגה.
אמיר, אתה מתחיל להישמע כמו עודי הפועל השנה בטוויטר. שלח, שלח טבלה, גבר. כמה קביעים יש לך? תודה רבה.
אוקיי, טוב. אז אנחנו נתחיל באמת במה שקשור לפתיח של גיא ולמצב הכללי של מכבי, זאת אומרת מבחינת כל הסיטואציה הנוכחית, המלחמה, החוזים שנגמרים, החוזים שממשיכים וכולי וכולי, וכן, ניבו מה שנקרא היה פה על האש מהבחינה החיובית אחרי השבוע הזה, אחרי מה שהוא עשה בבלגרד, שזה באמת היה...
לא רק השבוע, כבר תקופה, בן אדם רותח, אין ספק.
לא, לא, היו לו איזה כמה משחקים, זה שניים, שלושה משחקים שהוא כאילו קצת חזר לעצמו, ופתאום בבלגרד הוא עוד פעם ניפץ כל תקרת זכוכית ואת הקרש.
למעלה, הוא ניפץ אותו מלמעלה. מהחלק העליון של הקרש, זה עם טורף.
אז בוא, גיא, אתה עשית את הפתיח על זה, אז... תרחיב עוד יותר על הנושא.
אני אסביר, בעקבות ההצגות האחרונות של ג'וש ניבו, ובכלל התאמה שלו לכדורסל של קאטה, של מקבי, אנחנו מדברים על זה כל שבוע פחות או יותר. אנחנו, אתה יודע, חיים את האוהדים של מקבי מאוד, גם בקבוצות, גם אצלנו, גם של אחרים, ואתה רואה בכל מקום, תשדרגו, תביאו לו, כאילו, מה יעני על הבא בעלה, תביאו, כאילו, הברון בנון ישלם, קראו לזה פעם, שוב, אני יודע שאני הולך פה למקומות שהרבה מהאוהדים שלנו, מאזינים, אין להם מושג על מה, מה אמרתי עכשיו, אבל לא משנה. הכוונה היא כאילו יש איזה ברון, שכאילו יש לנו איזה, אני ערף איזה מיץ' גולדר בכדורסל, או איזה רומן אברמוביץ' אפילו, שיאללה, כסף הוא לא הבעיה, אנחנו ריאל מדריד, או אנחנו ארמני מילאנו, קודם כל, כמו שאמרתי, אנחנו מראש, מעולם לא היינו כאלה, גם בתקופה שרענן קאץ היה פה שותף. ב', אנחנו בטח לא כאלה במתכונת היורוליגה הנוכחית מאז שעברו לליגה מלאה, ואם היום תבוא ריאל מדריד, או מילאן, או אחד מהשירות שאגב, יש עוד קבוצות שאם רק רוצות הן הופכות לכאלה, ותשים עכשיו לניבו סתם ברמה התיאורטית פי 2, מכבי תל אביב לא תוכל להתחרות בזה. וזה עוד לפני, כמו שאמרתי, שדיברנו על המלחמה, יש חוסר ודאות מטורף, אני יודע שהנהלה מנסה לעשות מהלכים והכל ביכולות, אבל גם היא בעצמה לא יודעת מה יהיה פה בעונה הבאה. אף אחד עוד לא הבטיח לנו, ודיברנו על זה, שבעונה הבאה ביורוליג ישחקו פה כדורסל. ואתם יודעים כמה שווים המנויים של מכבי בתוך ההכנסות והספונסרים שלא יהיו במצב כזה. אז בואו חברים, אתם, זה אחלה להגיד, מה שנקרא, תביאו לו, תביאו לו. אמרתי, דיברנו לפנינו, אנחנו ראינו פוסט בקבוצת אוהדים, לא שלנו אלא אחרת, שהראו את בונזי, ניבו ובולדווין, אם אתם לא תגעו שהם יהיו פה בעונה הבאה, לא נסלח לכם שאוהד פונה להנהלת מכבי, חבר'ה, מאיפה זה יבוא, אתה יודע, כרגע, זה נחמד להגיד, אבל זה לא יכול לבוא מהשמיים, וכרגע ביכולות של מכבי תל אביב, ובטח אם לא יהיה פה משחקים בעונה הבאה, לא יוכלו להשאיר, אנחנו יודעים שחלק מהשחקנים הבכירים כבר אמרו, שאם יש פה מלחמה והיא ממשיכה מעבר לקיץ, הם לא יהיו פה. גם כאלה שהם כן תחת חוזה, אז בואו. ואני יכול להבין אותם, בואו, המצב הזה לא פשוט. להתחיל כל פעם עם העוד טיסות האלה, אנחנו רואים מה זה עושה לגב שלהם, אנחנו רואים מה זה עושה להם באופן כללי, לעקור את המשפחות שלהם מהמקום שבו הם אמורים לחיות איתם. זה לא מצב פשוט, ולהתחיל להגיד, תשאירו אותם כאילו זה לא תלוי בכלום, וכאילו אין מלחמה. באמת אני אומר, אני אוהב את האוהדים שלנו והם הכוח של הקבוצה, אבל יש לפעמים אמירות שהן כל כך מנותקות מהמציאות. לשני הכיוונים אגב, זה אותם אלה ששלחו את קאטה שהביתה במחזור השלישי, או גם עד עכשיו טוענים שמכבי, אם היה לה רק, בלשון שלהם, אם היה מישהו שהוא מאמן, היא הייתה במקום הרבה יותר גבוה, ולא מבינים שמבחינת מה שקאטה שעושה בקבוצה השנה זה ברמת הקסמים או הניסים. איפה שהיא נמצאת, אז אתה יודע, לפעמים אני אומר, האמירות האלה יכולות לבוא לכל כיוון, והן יכולות להיות כל כך מנותקות, וזה הקפיץ לי קצת הפיוזים השבוע.
אני אעבור אליך, יאיר, אני רק רוצה להגיד שתי נקודות, מתייחס לנושא הזה. קודם כל, לא עזבו, נקודה אחת, לא שתיים, הדבר הכי חשוב מבחינתי, ועוד פעם, אני אולי האופטימי מבינינו. אבל רק בקיץ האחרון, או אפילו קצת לפני הקיץ האחרון, ראינו איך שני שחקנים, לורנזו ובולדווין, כנראה ויתרו על שכר גבוה יותר בקבוצות אחרות, והעדיפו להישאר במכבי. אז נכון, הסיטואציה היא קצת שונה. בטח אצל אורנזו שהוא יותר קרוב לפרישה מאשר להמשיך לשחק כדורסל. את השיא שלו הוא כבר עבר. בולדווין אולי אנחנו רואים עכשיו את הפריים שלו, מבחינת גיל זה די מתאים. ניבור לפני השיא. אבל כבר ראינו סיטואציות של שחקנים שמבטרים על קצת כסף, לא הרבה כאלה, צריכים לבוא ולהגיד, צריכים לשים את הקלפים מהשולחן, אבל מבטרים על קצת כסף כדי להיות במקום טוב ובמקום נוח. ואני מאוד מקווה שיש מישהו במכבי שמטפטף לניבו, קטש זה המאמן בשבילך, בלי קטש אתה לא כזה טוב. כי באמת, כי סגנון המשחק של קטש, לא, יאיר רוצה לי פרצופים, סגנון המשחק של קטש מתאים מאוד לניבו.
אתה יודע למה אני עושה פרצופים?
למה? כי לא בטוח שקטש יישאר.
אוקיי.
לא?
כן?
לא בגלל זה? כן, לא, בסדר, הגיון.
מי אתה רוצה שתפטף את זה? אותם אנשים שעוד לא הציעו חוזה לעודד קטש?
אני חד משמעית אומר, אגב, מבחינתי, קטש צריך לעשות פה אליפות, וזה יהיה פשע אם הוא לא יישאר, כי הוא עוד פעם, הוא מוציא מים מהסלע השנה. פשוט מוציא מים מהסלע. כל מה שגיא אמר, המלחמה, הוא שכח את הקיצוץ בשכר שהיה.
את הקיצוץ בשכר, עוד פעם.
לא קיצוץ, דחיית השלום.
לא קיצוץ, לא משנה.
דחיית השלום, החרם שהשחקנים עשו, עוד פעם, והם באו,
כל הדרמה הזאת.
באו אחר כך, לא זוכר כבר מול מי, ונראו כמו קבוצת כדורסל במשחק יורוליג הבא, שמיד היה אחרי שהשחקנים, הנדולו, שהשחקנים הישראלים היו צריכים לחזור מישראל, אחרי שכמו שיאיר אמר, יפקירו אותם, ולפגוש את השחקנים.
זה ז'לגיריס בחוץ, מה שאתה מדבר לדעתי.
נכון. וכל זה, ובאת ונלחמת ונראית, אני אומר, הדברים האלה, להחזיק חדר הלבשה בסיטואציות האלה, לגרום לשחקנים, כמו שיאיר אמר, להירתם לכדורסל שלו, לשחקני על כמו לורנזו ובולדווין. הכל נכון, רק אני אגיד, אתה יודע, שאתה מדבר על נוחות, אז המצב כרגע לא נוח לשחקנים. כל הטיסות האלה, בלגרד, תל אביב, תל אביב, בלגרד, אז נכון, היום יותר רגוע מבחינת רקטות וטילים, מה שלפני זה לא היה. זה לא סיטואציה נוחה. והמצב, אתה יודע, שכנתנו מצפון יכולה גם להסלים את המצב מהר מאוד וכל רגע. אז
זאת הסכנה
הגדולה. זה לא סיטואציה נוחה. בוא, זה לא נוח לחיות לשחקנים במציאות כזאת. בטח שזה לא המלחמה שלהם. מי שישראלי, זאת המדינה שלנו, אנחנו פה ונלחם עליה. אבל אתה יודע, אם שחקן אמריקאי אומר, אני יכול לחיות עכשיו באיזה מלגה, אפילו לא יורוליג, לא משנה, עזוב, אני לא מדבר על אלה שיקבלו גם הצעות יורוליג. בשקט ובשלווה, כמו שאמר השיר של אתניקס, לחיות בניו זילנד ולשמוע תותח רק ביום ההולדת של המלכה. למה הם צריכים את זה? בינינו. תבינו איפה אנחנו חיים.
אתה אמרת נקודה אחת לגבי העניין של הטיסות, צריך להבין, כן? מכבי הכפילה את כמות הטיסות.
הכפילה, כי היא צריכה לטוס גם את המשחקי בית לשחק שם.
בדיוק. ומכבי גם ככה הייתה הקבוצה שטסה הכי הרבה.
נכון.
מכל קבוצות היורוליג.
כי אין לה משחקים בתוך המדינה שלה, תבינו.
לא, 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 עזוב, אני מדבר איתך גם בשנים האחרונות, בלי שום קשר. עזוב, גם אם יש משחקי בית,
תודה.
תמיד יש, לא זוכר איפה אני ראיתי את איפשהו בטוויטר, שתמיד מודדים את כמות הקילומטר שכל קבוצה טסה.
כן, כן, כן.
היורוליג.
אתה גם באסיה. ומכבי
תמיד, כי מכבי לא באירופה. בדיוק. צריך לזכור את זה בסוף, כי ישראל לא באירופה. פיזית, גיאוגרפית.
נכון. יותר מזה, אתה מבין את הסיטואציה רגע של יום חמישי יש לך משחק שהוא על הנייר משחק בית, ששנה שעברה היית משחק ביד אליהו, והמינלת הנחמדה דחפה לך משחק במוצאי שבת. אז במקרה הזה השחקנים האלה יטוסו למשחק הבית, יצטרכו לנחות פה בשישי בבוקר, כמעט בלי אימון, יום שבת למשחק. זה מציאות פסיכית, בלתי נסבלת, היא מציאות שגורמת ליותר פציעות, ליותר רומסים, לפחות מנוחה. זה לא סיטואציה נוחה, זה מה שאני מדבר.
יאיר.
אני חושב שכל דיון על שחקן של מכבי תל אביב, עם חוזה או בלי חוזה לעונה הבאה, צריך לחלק אותו לשני היבטים, אחד דיון מקצועי, אחד דיון כלכלי. מקצועי בראש ובראשונה בגלל נושא של המאמן, מה שאמיר אמר מקודם ודיברנו עליו. כשיש לקבוצה מאמן עם שיטה כל כך מובהקת, כל כך ברורה, כל כך חד גונית גם, אז אתה צריך להביא שחקנים מסוימים שהם מתאימים לשיטה הזאת, והם יודעים לעשות את מה שהמאמן צריך שהם יעשו. ואני חושב שהעובדה שאנחנו עדיין לא יודעים, ואני חושב שגם במכבי עדיין לא יודעים מי יאמן אותם בעונה הבאה, אני מעריך, קצת מפריע למכבי תל אביב להתנהל בשוק השחקנים כרגע, אולי בצורה שהיא הייתה רוצה. ואנחנו מדברים עכשיו על ניבו כדוגמה, ותכף אולי נדבר על עוד שחקן שהרבה מאוד אוהדים רוצים לראות אצלנו בעונה הבאה, אבל ניבו למשל, אמרתם, אמיר אמר את זה, מתאים בצורה מושלמת למשחק של קטש, מה קורה אם מגיע לפה מאמן שמאמין בדרך אחרת, בשיטה אחרת?
טרנקיירי, נניח.
לא משנה, זה לא חשוב איזה שם.
כמעט כל מאמן שתביא, זה סביר להניח שהוא יאמין בדברים אחרים, או בשיטות שונות.
אז אני אומר, אז יכול להיות שתחת מאמן כזה, השווי של ניבו למכבי תל אביב, הוא הרבה פחות מפי שתיים ממה שהוא מרוויח עכשיו, אולי אפילו פחות ממה שהוא מרוויח כרגע. והחלק השני זה החלק הכלכלי, בסופו של דבר, כמו שגיא אמר. יש פה אי ודאות מאוד מאוד גדולה לגבי מה שהולך לקרות שנה הבאה. זה לא רק מדובר על שחקנים שאין להם חוזה, או שחקנים שאנחנו אולי רוצים להביא, וצריך לא מעט כסף בשביל להביא אותם, זה גם מדובר אפילו על השחקנים שנמצאים כרגע תחת חוזה. אנחנו באמת לא אנחנו, ואני חושב שגם במכבי עדיין לא יודעים להעריך מה יקרה פה בשנה הבאה, זה מאוד תלוי בעונה הבאה הכוונה. זה מאוד מאוד תלוי כמובן מה יקרה בצפון, מה יקרה בהמשך המלחמה בעזה, מה יקרה בהחלטות של קבוצות יורוליג, אם הם יסכימו בכלל להגיע לפה בתחילת שנה, גם אם לא יהיה שום דבר, זה לא כזה פשוט. לנו שחיים פה, אנחנו אומרים, כאילו, מה הבעיה להערך פה, אנחנו משחקים כל הזמן בהיכל, קבוצות מבחוץ לא מבינות את זה, לא רואות את זה, חלקם גם לא רוצות להבין את זה, ולא רוצות לראות את זה, וזה גם אפשר להבין את זה. נתתי דוגמה למישהי במשרד שלי לפני, בעבודה שלי לפני כמה ימים, אמרתי לה, אם אני אומר לך שסי לאוקראינה, את נוסעת? לא, ברור שלא, את אפילו לא יודעת, האם המקום שאת אמורה לנסוע אליו קרוב לאיפה שיש שם המלחמה, או לא,
נוסע. אין מושג. אני אומר לך חד משמעית לא, ואין שאלה בכלל.
נכון,
בכלל.
אני מסכים, אז אני אומר, כל הדיונים האלה,
צריך גם לזכור, כל הספורט הישראלי, זאת אומרת, כל הקבוצות שמשחקות במפעלים אירופיים, כולל נבחרת ישראל, לא מארחים בארץ, זאת אומרת, זה לא שהיורוליג פה הוא חריג.
הנבחרת בכדורגל תשחק אוטוטו את שלב הפלייאוף, זה לא יהיה פה, זה יהיה בהונגריה.
בדיוק, זה בבודפסט.
מכבי תל אביב ומכבי חיפה שיחקו עכשיו, אתה יודע.
נכון, אז בגלל זה אני אומר, היורוליג פה לא חריג, וטוב, סליחה, קטעתי אותך, תמשיך.
לא, הכל בסדר, אני... בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, אני אומר, יש פה שני פרמטרים שיש סביבם אי ודאות מאוד מאוד גדולה, ואני חושב שהיא מעמידה הצל מאוד גדול על כל מהלך שמכבי תל אביב רוצה לעשות, אבל אני כן אגיד דבר אחד לגבי ספציפית ג'וש ניבו. אני חושב שאם ג'וש ניבו חותם עכשיו על חוזה במכבי, אחד משני הדברים צריכים לקרות. או שניבו צריך לפטר את הסוכן שלו, או שהסוכן צריך לפטר את ניבו. אני מזכיר לכם, אני אמרתי בסוף עונה שעברה כשעשינו פרק סיכום, אני אמרתי שאני חושב שהסוכן של ג'וש ניבו כנראה הסוכן הכי טוב בעולם, אם הוא צריך להנחית אותו פה לחוזה של שנתיים, no cut על 800 אלף דולר לעונה, לפי הפרסומים. בעיקר כי אני חושב שאנחנו רואים שרק ברבע האחרון של תקופת חוזה הזה, החצי האחרון של השנה הזאת, הוא מגיע למצב שאתה אומר, הוא בכסף הזה של 800 אלף לעונה, זה כבר מתחיל להיות מציאה. אוקיי? אז אני לא חושב שמכבי תל אביב תוכל, עם מלחמה, בלי מלחמה, אני לא חושב שתוכל כלכלית להילחם עליו.
אתה הזכרת גם את עניין השנה החמישית.
כן, השנה החמישית היא לא העונה הבאה, היא עונה אחת אחרי זה, זה אומר שאם מישהו בא ואומר, בוא נציע לו חוזה פי שתיים יותר גבוה,
בדיוק.
בשנה השנייה של החוזה, כי אף אחד לא יחתום פה במכבי לעונה אחת, אין בזה שום טעם.
מצד שני אפשר להחתים לשנתיים או לשלוש, ולעשות איזה אקזיט בעונה הבאה.
כן, זה מה אנחנו ב-NBA, sign and trade, זה לא, אין כמעט דברים כאלה באירופה, בו זה לא יקרה.
המוח היהודי ממציא לנו פטנטים, אל תשכח את זה.
כן, לגמרי, הבעיה שניבו לא יהודי. אז אני אומר,
אפשר להגיד,
אני לא רואה איך אנחנו מצליחים להתמודד ולהתחלות על הדבר הזה, ואני חושב שגם אנשים צריכים להבין, ופה נתחבר רגע למה שגיא אומר, בסוף התקציב של מכבי תל אביב זה משחק סכום אפס. כשאתה מעלה את החוזה לבולדווין ובראון מ-2.2 מיליון ביחד ל-3 מיליון דולר בעונה שלאחר מכן, מה שאתה מקבל זה את קליבלנד במקום היליארד והולינס. כשאתה מעלה את ג'וש ניבו מ-800 אלף בעונה הזאת, לנניח סתם לדוגמה 1.3 בעונה הבאה, זה יבוא על חשבון דברים אחרים. יש פה משחק סכום אפס, זה הוגה שהגודל שלה לא משתנה, אנחנו יכולים לדון על זה כמה שאנחנו רוצים, אבל בסוף יש בעלים למועדון הזה.
אין תוספת של מיליון דולר בעונה הבאה?
מה זה?
אין תוספת של מיליון דולר של הקבוצה...
לא יודע, קודם כל, כרגע זה עדיין לא קרה.
עוד לא קרה, בדיוק.
ואני לא יודע אם זה יקרה, וגם אם כל המיליון יורו האלה נכנסים, מי אמר לך שהמיליון יורו האלה נכנסים ישר לתקציב השחקנים, יש לקבוצה הזאת בור תקציבי מהעונה הזאת, צריך לחסות עליו, גם אם הוא לא כזה גדול כמו שחשבנו בהתחלה, הוא עדיין קיים. ואני בא ואומר, דבר מאוד פשוט, בסוף הבעלים, זה הקבוצה שלהם, אתה יודע, אם אני יש לי דירה שהיא בבעלותי, והיא מתפוררת ואני לא, אני לא מתחזק אותה, אף אחד לא יכול להצמיד לי אקדח לראש ולהגיד, תשפץ את הדירה הזאת, זו דירה שלי, אף אחד גם לא יכול להגיד לי, תמכור את הדירה הזאת, זו דירה שלי, אני יכול להסתכן בזה שאולי אני אקבל שכירות יותר נמוכה, או להשקיע כדי לקבל שכירות יותר גבוהה, אבל זה בסוף החלטה שלי, וכרגע, אגב, השכירות שמשלמים...
אתה יודע שיש מקומות הכרגע... בעולם שזה כן ככה? אתה יודע?
לא בישראל, לא אני בישראל. לא יודע, אני יודע מה יש בישראל.
יש מקומות שיכולים לחייב אותך, שאתה חייב לתחזק את הדירה
שלך. לא, אגב, אגב, גם, אני, אתה יודע, גם בישראל זה קיים, יש בתל אביב.
אתה יודע איפה אגב, הקבוצה החדשה שרוצים להכניס במקום הזה שבו היא נמצאת, דובאי וכאלה שם.
אתה חי... גם בתל אביב, אם אתה רוצה כבר להיכנס לנושא הזה, גם בתל אביב, הבית שאני גר בו בצפון הישן, הכריחו את הבעלי דירות לשפץ אותו לפחות חיצונית, כדי שהמקום שיראה נורמלי ולא יראה מתפורר מבחוץ. אבל בסופו של דבר, בשביל הדוגמה שאני הבאתי, אני יכול להסתכן בזה שאולי אני לא אקבל שכירות יותר גבוהה, אבל בסופו של דבר, השכירות שמשלמים כרגע, השכירות, אני עושה ככה לא רואים, שמשלמים כרגע העודים של מכבי תל אביב שזה המנויים, ממשיך להגיע, אז אף אחד לא יכול לחייב אותם להשקיע יותר, אף אחד לא יכול לחייב אותם למכור, ולכן ההוגה התקציבית היא ההוגה. רוצים להזיז משהו מחתיכה אחת לחתיכה שנייה, זה בא על חשבון דברים מסוימים, זה הכל. אבל, על חשש, אני את המחליף לניבו כבר מצאתי.
או, כן, אז השארת אותנו במתח זה, אז בוא ספר לנו.
יופי. אולימפיאקוס החתימו, מתישהו, לדעתי, בסוף הסיבוב הראשון, שחקן בשם מוזס רייט. לא יודע כמה יצא לכם לראות אותו.
שמעתי עליו אחרי המחזור האחרון שם, שהוא ניצח להם את המשחק.
כן, אבל זה היה רק המשחק האחרון, מבין כמה משחקים ממש ממש טובים שהוא משחק שם. בעיניי, כשאני מסתכל על השחקן הזה, לדעתי, עוד פעם, הכל תחת ההנחה שאנחנו נשארים באותה שיטת כדורסל פחות או יותר, צורת משחק וכו' וכו'. בעיניי שחקן שמתאים לנו בצורה מושלמת, למי שלא מכיר אותו, 2.08, מאוד מאוד נייד, אתלט, אגרסיבי, חזק, מסוגל להתמודד בחילופים עם גרדים בצורה לא רע, יש לו ידיים טובות מאוד, הוא תופס כדורים בצורה מאוד מאוד טובה, גם אם המסירות אליו הם לא בדיוק הכי טובות שיש.
הוא זול? למה שהוא יגיע אלינו?
הוא מסוגל, נגיע לזה בסוף, הוא מסוגל.
כי בוא, אתה יודע, זה מה שמע.
כן, כן. ברור, אני, בוא, לא הייתי מעלה פה שחקן שעולה, לא הייתי מעלה את וינסנט פואריה, בסדר שמסיים חוזה בריאל מדריד.
לא, כי גם זה, אפרופו האוהדים החיים בסרט, כי גם אלה של טנט ניבו בכל מחיר, אז הם מוכנים להחליף אותו בכאלה בפוארה, או במוטלי, או בכל הדברים האלה, זה כבר ראינו.
אז תראה, אני אגיד לך, מה שהכי הרשים אותי אצלו, אגב, שני דברים בעיקר. אחד, אנחנו מדברים פה על סנטר, אמרתי 2.08, הוא מסוגל להוריד כדור לרצפה ולקחת את עצמו ואת השומר שלו מהטופ אוף דקי ולסיים בצורה מעולה בצבע. מה שהוא עשה למטיאס לסור לא רק בדרבי במחזור האחרון באירוליג, אני לא יודע אם יצא לכם לראות את הגמר גביע שם, הוא גרם למטיאס לסור בשני משחקים להיראות כמו ילד קטן. אני לא צוחק אתכם, זה היה באמת מאוד מאוד מרשים. זה שחקן אגב שהגיע, זה שונה ראשונה שלו, משחקים ראשונים שלו באירוליג, הוא הגיע מאיזה קבוצה קטנה בטורקיה. והדבר השני שמאוד הרשים אותי בסוף, אתם יודעים, קשה מאוד להשוות את מספרית שחקן כמו ג'וש ניבו שמקבל הרבה דקות יחסית ותפקיד מאוד משמעותי במכבי תל אביב, לשחקן שהוא סנטר שלישי שכרגע הוא שני, כי אחד הסנטרים של אולימפיאקוס מילוטינוב פצוע. אז לכן אני הלכתי יותר למקומות של היעילות ומה שהוא נותן פר פוזשן. אנחנו מדברים פה על שחקן שבחמש דקות פחות מניבו קולע את אותו כמות נקודות כמו ניבו, עם 1.36 נקודות לפוזשן לעומת 1.2 של ניבו. אנחנו מדברים פה על מפלצת צבע. 1.9 נקודות לזריקה מתחת לטבעת, שזה אומר בגדול שהוא כמעט לא מחתיא מתחת לטבעת. ניבו, אגב, 1.73 מהטווח הזה, והוא עם 1.11 נקודות לזריקה מתוך הצבע, לא מתחת לטבעת. זה לעומת 0.91 נקודות של ניבו לזריקה, אחרי שהוא השתפר עם הפלוטרים האלה שהוא מקבל מאמצע הצבע. אנחנו מדברים על, על הטווח הזה. הוא מגן מאוד מאוד טוב על הטבעת. פר פוזשן יש לו כפול חסימות מניבו, אוקיי?
אבי אבן, אתה רושם את כל זה? אני מקווה.
אני מקווה, תראה, יכול להיות שאם ממשיך ביכולת הזאת, גם אם אבי אבן ירשום אותו, זה כבר יהיה מאוחר מדי. הרייטינג של אולימפיאקוס איתו, קודם כל הם לא הפסידו איתו מאז שהוא הצטרף, בשום מסגרת מאז שהוא הצטרף לקבוצה. הרייטינג ההתקפי והגנתי שלהם הרבה הרבה יותר טוב איתו על המגרש. הוא שווה להם 15 נקודות ל-100 פוזשנים בדקות שלו על המגרש. זה יותר טוב מניבו, אגב. באמת שחקן בעיניי, כשאני מסתכל על עלות שאמורה להיות לשחקן כזה, אני מניח שהוא חופשי בקיץ, אני לא מכיר את הסטטוס של החוזה שלו, אבל אני מניח ששחקן כזה שמגיע בגלל פציעות באמצע העונה, לא חותם לי יותר מחצי עונה, אולי יש שם אופציה, אין לי מושג, אבל אם יש אפשרות להביא אותו, לדעתי זה שחקן שיכול להרוויח את הסכומים של ניבו ומטה, אני מקווה שאפשר להביא אותו בסכומים האלה, ואני חושב שב-value for money מדובר פה על אופציה מאוד מאוד טובה. אני רק אגיד שני דברים לסיום. מבחינת החסרונות שלו, כליה לא טובה מהקו, והוא ריבאונדר קצת פחות טוב מניבו, בעיקר בהתקפה, כי אין מה לעשות, ג'וש ניבו זה מפלצת ריבאונד בעונה האחרונה. והדבר האחרון שאני אגיד, כל מה שאני אומר פה, ככה קצת בערבון מוגבל, אנחנו מדברים בסך הכל על כמה משחקים ביורוליג, זה לא עכשיו עונה שלמה. יכול להיות שאנחנו רואים אותו בשיא שלו, אבל אם זה השיא שלו, וואלה, יש אפסייד מאוד גבוה, ואני מוכן ללכת על זה.
אני רק אגיד שאמרת עכשיו, כל הנתונים שנתת, אני שם בכלל את הכסף בצד, כי קפצו עליו קבוצות יותר גדולות ויותר
אשרות. אם הוא ימשיך ביכולת הזאת של השלושה, ארבעה משחקים, הרי זה ברור שעוד אנשים
יהיו רושמים בפנקס. אני רוצה להזכיר לכם שבעונת 2009, מכבי תל אביב התחילה מאוד מוקדם להתכונן לעונה הבאה, ומכבי תל אביב הצליחה להחתים את צ'אק איצון לפני 41 נקודות בגמר היולפ קאפ בזמנו.
נכון.
וכל הקיץ ניגנו על זה שאם לא היו עושים את המהלך הזה אז, הוא היה עולה פי שתיים ואולי הולך לקבוצה אחרת.
לורנזו, הלו, לורנזו.
לורנזו בראון, אותו סיפור, שרס, אתה יכול גם לתת עוד לפני זה, אין מה לעשות
שרס,
בסוף.
שרס, היורו שהוא נתן בקיץ, שהוא כבר היה חתום במכבי תל אביב. כן,
אבל אל תשכחו שבסוף,
בסוף המציאות האלה צריך לקפוץ עליהם מוקדם, אין מה לעשות, קבוצה כמו מכבי, אתה לא יכול לבוא ולשים לו חבילה בסוף השנה, אתה צריך לנסות לסגור את זה מוקדם.
תראה, אתה יכול לבוא ולסגור אותו ולהגיד, הוא יכול להיות אולי הסנטר הראשון שלנו במקום ניבו בעונה הבאה, או במקרה הכי גרוע, להיות הסנטר השני, אם איכשהו יצליחו להשאיר את ניבו.
אוקיי.
קודם כל זה מעניין מאוד, באופן כללי דרך אגב, אז שני דברים על זה, אם מכבי תל אביב תביא את השחקן הזה, הרי אתה יודע, בוא, קוראים לו מוזס, אז כל הכותרות שיהיו אחרי משחקים שלו, הולי מוזס, משה רבנו, כל מיני כאלה, וואי, כמה ינגנו על הדברים האלה. דבר שני, אתה יודע, הזכרת לי איזה משהו, הזכרת אולימפיאקוס, ואני זוכר כבר פעם אז, לפני 18 שנה, יצא לי לראות בסדרת הצלבה בין הקבוצות, סנטר צעיר ומחליף באולימפיאקוס, שפתאום עלה מהספסל, ולמרות גודלו עשה כמה דברים מדהימים והרשים מאוד נגדנו, והיה לי איזה חבר שאמר, וואי, איזה יופי זה יהיה אם מכבי תשים יד על שחקן כזה. ואמרתי לו, תקשיב, אין שום סרט שזה יקרה. וזה קרה, אנחנו מדברים כמובן על סופו.
טוב, יאללה. חפרנו על זה, על הנושא הזה מספיק. בואו נעבור עכשיו ונדבר כדורסל.
אבל אני מקווה, זהו, פתחתם אוזניים, שמעתם, קיבלתם, הבנתם, מועדים, הכל טוב. על הדרך גם קיבלתם פינת נדלן, קיבלתם פינת זה, קיבלתם דוח סקאוטינג מיעיר, תראו מה הרווחתם פה.
טוב, יאללה, בואו נדבר עכשיו על שבירת הנחס, ניצחון ראשון בשטאר קרנה, ניצחון ראשון על הכוכב האדום, אחרי שישה משחקים, וניצחון ראשון בבלגרד,
במשחק חוץ. כי בבלגרד ניצחת השנה כמה וכמה פעמים השנה.
די, נודניק. ניצחון ראשון בבלגרד, מזה עשור. שזה נראה לי, עוד פעם, גם חתיכת אירוע. אבל זה לא התחיל ככה. זה התחיל וזה היה נראה כמו...
Yet another game. רכה. Yet another away game in Belgrade.
עוד טרחה ש שמזל שמילוש לא שיחק, כשראיתי
ונדוביץ'
17 לא שתוק רגע, אני אסיים, יש פה פואנט על העניין. שאמרתי טוב שמילוש לא משחק, כי לא בא לי לראות את הגיף הזה בסוף המשחק, another game for מילוש. אתם יודעים על מה אני מדבר.
גיא מת עליו.
גיא מת עליו.
אני ראשון שהכנסתי אותו לדעתי, כן.
גם כשלא יצא לך טוב האימורים במשחק הקודם נגד הכוכב האדום, עדיין שלחת לנו אותו.
אוקיי. מי שלא מכיר, מי שלא יודע, מסיינפלד, חפשו את זה שם. בקיצור, מה זה היה? זאת אומרת, למה מכבי, אגב, ראינו את זה גם באפולה, כן? מכבי חופרת לעצמה בור, ורוצה לראות כמה עמוק הבור יכול להיות, כמה עמוק יכול להיות הבור שאפשר יהיה לצאת ממנו אחר כך.
למה זה היה? אני אגיד ככה, גיא, אני אספר פה למאזינים על קצת מאחורי הקלעים, כשהוא רשם את הליינאפ לפרק הזה, אחד הסעיפים שם היה, מה זה היה, האם מכבי עוד פעם חוזרת לשחק טוב במרץ או משהו כזה, נכון? משהו בסגנון הזה.
משהו כזה.
אני לא יודע, אני הסתכלתי על זה ואני אמרתי על מה אנחנו מדברים, אנחנו שחקים גרוע. אנחנו בתקופה ממש גרועה. אנחנו כל משחק משחקים רע. אנחנו פשוט מנצחים.
אנחנו מנצחים.
שומעים מרענן.
אנחנו מנצחים כל הזמן. אגב, אתה...
זה היה... האם הקבוצה שוב מגיעה לסיב במרץ? לא, אנחנו מבחינת היכולת, אנחנו רחוק מהסיב.
בכל המשחקים שנה שעברה במרץ שיחקת כדורסל טוב, היו גם כאלה ששיחקת לא טוב וניצחת.
לא, במרץ
נשת למה
הייתה הקבוצה? הייתה הקבוצה, גם מבחינת נתונים הכי טובה.
נתונים, אבל כן, אבל שוב, הרוב היו כאלה, אבל היו לך כמה פחות טובים ועדיין ניצחת, זה נכון.
אני מחכה למשחק במרץ שבו כן נשחק טוב. אני מקווה שאולי זה יגיע ביום מחר, ביום שלישי או היום, מתי שאתם שומעים את זה. אני, מבחינתי המשחק הזה אפשר לסכם אותו באמת במשפט אחד, אני לא חושב שצריך לנתח אותו יותר מדי. המשחק הזה הוא הוכחה חד משמעית שכל מה שחשוב בכדורסל זה מומנטום. כי אם במשחק הזה אין מחצית, אנחנו מפסידים אותו ב-30 הפרש. זה הכל. אנחנו לא היינו במשחק בחצי הראשון, לא הצלחנו להיכנס אליו, הכוכב נכנסו אליו טוב מאוד, הם רצו, הם עשו את ההגנה האגרסיבית, החזקה והאיכותית שלהם, כמו בכל משחק נגדנו, הם באו גם מאוד מאוד מוכנים למה שמכבי עושה, ושמו את הדגשים הנכונים במקומות הנכונים.
לא קלט המילימטר מהסל גם.
אנחנו, כן, האחוזים שלנו היו קטסטרופה, ואז הגיעה המחצית, ובמחצית השנייה ראינו את מה שבאמת היה אמור להיות במשחק הזה, כי הכוכב אדום באו עם סגל רע מאוד, נגד קבוצה כמו מכבי תל אביב, אני לא חושב שאפשר להסתדר עם רכז אחד, אנחנו תשאלו את הפועל ירושלים בנושא הזה,
בטח לא עם השם, עם השם של הטוקי של ג'פר מעל הדין.
כן, בדיוק, אבל הוא אחלה שחקן אגב, באמת, יאגב סנטוס אחלה של שחקן, אבל יש גם גבול כמה הוא מסוגל לסחוף קבוצה נגד מכבי, ומה שראינו במחצית השנייה, זה הרבה יותר קרוב ליחסי הכוחות האמיתיים של הקבוצות בסגלים האלה. כל מה שהיה זה שהיה מחצית, התהפך המומנטום וזהו.
נזכיר, תוצאת המחצית הראשונה, 47-31 לכוכב האדום, עוד פעם קצב של 90 פלוס נקודות, כהרבה מעל הממוצע שלהם, מחצית שנייה, 53-33 מכבי.
כן.
יחי ההבדל הקטן.
מכבי התחילה לשמור, קליבלנד קיבל עוד פעם, כמו שראינו אותו נגד ג'לגיריס, ששמו אותו שם על קינן אבנס, אז פה שמו אותו על הטוקי של ג'פר, שהפסיק לקלוע מכל בלטה.
כן, אבל אמיר, תגיד לי מקצועית דבר אחד שעשינו אחרת, שהוא לא רמת ביצוע טובה יותר, או פשוט עניין של מומנטום. זה לא שסגרת שם את המחצית התחילה ב-16, מיד קלו ל-18, זה לא שסגרת את הדבר הזה בזריצה מטורפת של 2-3 דקות. זה היה לאט לאט, עוד 2 נקודות, עוד 3 נקודות, עוד נקודה אתה מוריד, לאט לאט כל ההפרש הולך לאיבוד. זה לא שעשית מקצועית משהו שונה.
אני, תשמע, אין ספק, עוד פעם, כדורסל זה משחק של מומנטום, זה ידוע לכולם, זה ברור לגמרי שהמומנטום, המחצית עצרת המומנטום של הכוכב האדום, אבל אם אתה לא היית מתחיל קצת יותר לשמור, יכול להיות אגב שהמהפך, שבעצם, שמכבי הייתה חוזר למשחק ברבע הרביעי, כי באמת הכוכב היו עם סגל קצר ביותר, והיו מתחילים גם ליפול מהרגליים, אבל ברבע השלישי כבר התחלת לסגור שם את הפער, יתרון ראשון היה לנו באיזה רבע, תזכירו לי?
5 דקות, סוף המשחק.
סוף המשחק. אוקיי.
אבל מכבי חזרה למשחק כבר ברבע השלישי, כי התחלת לשמור. התחלת לשמור. ואז עוד, אתה יודע, פעולה טובה.
מה זה התחלת לשמור? עשית משהו אחרת מאשר במחצית הראשונה?
שוב, קליבלנד שיחק יותר במחצית
שנייה. אותו דבר, רק שומר טוב וקולע טוב, כמו שהיה פעם.
לא, לקלוע טוב, אתה יודע, במחצית ראשונה אני זוכר, אפילו דבר אחד, בונזי, 1.5 מטר מהסל, פנוי לגמרי,
הכל, הכל, בולדווין מחטיא את הפלוטרים שלו, בונזי החטיא את הבידודים האלה,
הכל הלך הפוך,
הכל,
אבל עוד פעם,
ווב החטיא, טוב, ווב תמיד מחטיא, אבל
ווב מחטיא,
הוא תמיד מחטיא מילימטר, לא משנה,
אני עוד פעם, אני ראיתי את מכבי קצת יותר נלחמת, וקצת יותר רוצה, וקצת יותר שומרת, וזה עצר את זה גם עצר את המומנטום של הכוכב האדום, וככה בעצם הצלחת כן לצמצם. בסוף, אבל הקבוצה הזו לא הייתה יכולה לעמוד על הרגליים.
זה היה.
זה היה מגיע לתוך הרבע הרביעי.
אני מנסה לזכור, היה עוד איזה משחק השנה ששיחקנו פנר לדעתי, כן, שבאה בלי 5 שחקנים, שיחקה עם רוטציה של 7.5-8, ואז מחצית שנייה, אז היא נפלה, אין מה לעשות. גם בקצב המשחק הזה, היא נפלה, אגב, הרבה קבוצות עושות את זה, אני ראיתי את זה קורה מול העיניים שלי, וראינו את זה גם מול מקבי, גם את מקבי עצמה, בעונת הקורונה, 19-20, אתה זוכר, הפיינל פור ההוא, את הגמר מול ראשון, למשל, היא באה בסגל של איזה 8 שחקנים, כולם נפצעו לנו, והיא פתחה, היא אמרה, היא פתחה פער, כדי שזה יספיק לאחר כך שיגמרו לה הרגליים. אני ראיתי, זה הרבה קבוצות עושות את זה, רק שלהם זה לא יספיק. זה פשוט, זה העניין. מכבי תל אביב, וזה יאמר לזכותה, גם משחקים כאלה. היא האמינה והמשיכה להילחם, והיא לא ויתרה על המשחק הזה, למרות שזה היה נראה, כמו שאמרת, כמו עוד משחק תוצרת בלגרד, שבו אתה פשוט בא, נכנע מראש, מפסיד מראש. זה יכול להלך לחל גם לשחקנים לראש. טוב, נו, אנחנו בבלגרד, אנחנו לא מנצחים פה גם ככה. הם לא נשכבו על הגב, הם נלחמו. וצריך להגיד להם גם על זה כל הכבוד, אתם יודעים, זה לא מובן מאליו מבחינתי, הרבה קבוצות, בטח ביורוליגה עמוס, אמנם לא שבוע כפול, אבל בכל זאת, היו זורקות את המשחק הזה ווותרות עליו. מכבי לא ויתרה, בסוף היא הייתה צריכה את המשחק הזה יותר מהכוכב האדום, כמו שיאיר, אתה אמרת. ואולי זה גם עשה את ההבדל בסוף. גם צריך להגיד שהשטר קרנה, אתם ראיתם אותו, זה לא בדיוק מה שאנחנו מכירים שם, נגיד, גם במשחקים של פרטיזן, הוא היה שליש ריק בערך, הקהל לא היה מאוד במשחק, עד שהם התעצבנו על משהו, על השופטים שם, ופתאום הם התחילו קצת להיכנס, לא היה שם איזו אווירה של טרור, כמו שאנחנו מכירים מבלגרד.
כי הכוכב האדום לא בדיוק, יותר מדי על מה לשחק.
קאמבק מרשים ביותר, ניצחון מאוד מאוד חשוב.
לגמרי.
היה יכול לדפוק לנו את כל העסק, ויאללה.
ואל תשכחו שיש שם מאמן, שעודד אוהב נצח אותו, אין מה לעשות.
כן, טוב. בקטנה, בואו נדבר על הפולה. בסדר? אני חושב שאם לא היה שם את ה...
עיר נחמדה,
לא היינו מתחילים
בקצה כביש הסרגל, כמו ש...
אתה גר בקרמיאל, אתה מכיר שם, אנחנו מבחינתנו זה לנסוע לשם עם דרכון.
לא, זה...
או גרעינים. זה ההקשר של הפולה אצלנו. בכל מקרה, לא היינו מדברים על המשחק הזה אם לא שני דברים. קודם כל, אם לא מתחילים את המשחק בפיגור של 19-2, ואם לא ג'ונדי. שאני חושב שבאמת, נדבר על המשחק הזה דרכו, נגדיר את זה ככה, כל הזמן אנחנו קוראים לו, מגדירים אותו כדריק שרפ, של העידן המודרני, אני חושב שבאיזשהו מקום דריק שרפ, ג'וני מבחינתי הוא דריק שרפ, אחד לאחד, ההבדל היחיד,
צבע
זה השלושה הזו של שרפ, באמת, בבנס ג'לגרי, ששם הוא קנה, מה אתם צוחקים?
לא, אמרתי צבע האור, חוץ מזה, אבל הם אפילו באותו גובה דרך אגב.
גם הבלורית, הבלורית של ג'ונדי שלא הייתה לדרך.
הייתה דרך שרפה אפרו נאה, הוא בחר לעשות קצוץ.
אני מדבר איתך
בסוף. אתה זוכר אותו ב-2001, מה היה לו על הראש?
כן, היה לו קרוב על הראש.
אני חושב, לגמרי קרוב. אני חושב שהוא מאלה הקרחים ברצון דרך אגב, אני לא חושב שהוא מקריח דרך. אפשר לשאול אותו.
תשאל אותו, תחזור אלינו, אנחנו...
מחר אני רואה, מחר אני משדר את הבן שלו, אני אשאל אותו.
אני ממש עוצר את נשימתי לגבי התשובה על זה. בכל מקרה, השלשה הזו של, באמת, של שר בז'לגיריס, אני חושב שבנתה אותו, אנחנו הרי יודעים שמכבי שקלה אפילו לסיים, כאילו, הוא סיים חוזה, אם אני לא טועה, בסוף 3-4, נכון?
נכון.
אם לא השלשה הזו, לא בטוח שהוא ממשיך אחרי זה. ג'ונדי הוא לגמרי אחד כזה.
גם ג'ונדי לפני שנתיים, אני זוכר שהיה דיון בקרב מועדי מכבי, לפני שנתיים, לא שנה שעברה לא היה. לפני שנתיים, אם לא הגיע הזמן להיפרד ממנו.
כי זה היה אחרי הפציעה הקשה שלו, אם אני לא טועה שהוא חזר, והוא חזר לו כל כך טוב וכאלה וזה.
עונה שהפסדת באליפות, כל הדברים שתמיד גורמים לכאלה דברים.
זה שג'ונדי לא, באמת, היה יכול לבעוט את הכדור מהחדר הלבשה במשחק נגד הפולה ולקלוע, זה לא מפתיע אותי. אנחנו יודעים את איזו יד יש לו, ואנחנו יודעים מה זה גם קלעי שפתאום תופס יום וכשהוא בכושר טוב. אני יכול לספר את זה מגוף ראשון, כי בכל זאת, הייתי פעם שחקן כדורסל. אבל דברים אחרים אצלו מפילים אותי מהכיסא כל פעם מחדש. עזבו את הזינוק הזה שם של איגיטה, שהוא דפק שם כדי להציל כדור שכמעט יצא החוצה. הוא לוקח ריבאונדים, מעל ראשים של שחקנים שגבוהים ממנו ב-20 סנטימטר. הוא נמצא בכל מקום, הוא חוטף את הכדור, הידיים שלו בכל מקום. מבחינתי, השחקן הזה, ואתם יודעים מה, אני אשאל אתכם את השאלה הזו, כמה עוד אפשר לצפות ממנו שהוא יהיה באמת בשיא הזה? שהוא ייתן לנו את מה שהוא נותן לנו משחק אחרי משחק.
נתחיל עם מה שאמרת קודם, זה לא עזבו את הזינוק. הזינוק הזה זה בדיוק ג'ון די ברטולומיאו. במשחק ליגה נגד הפולה, הוא מזנק לך על כדור אבוד, הוא שידר לשחקנים, זה בדיוק מה שאתה רוצה מקפטן. אין לזרוק משחק, אין משחק לא חשוב. אנחנו מכבי, וכמו שיאיר אמר, אין לנו משחקים לזרוק בליגה, אנחנו נלחמים פה על משהו, וגד דמת אתם תלחמו על זה, ואני לא מקבל את הפתיחה הזאת, וזה פשוט זה העניין. אגב, אתה ראית, מחצית שנייה הוא כאילו כבר נח, לא צריך אותי. הוא קלה 16 מחצית ראשונה, 5-5 מ-3, כל הדבר הזה, במחצית שנייה 4 נקודות, כי האחרים כבר, מה שנקרא, באו, they followed, מה שנקרא, הם באו אחריו והתחילו לשחק. מינוס 17, להפך לפלוס 17, וזה בדיוק, הבן אדם הוא תמצית מבחינתי הווינריות, ותמצית המכביזם, ובשביל להיות ווינר, קודם כל, לא צריך להיות זה שקולע את הסלי ניצחון. צריך להיות זה שתמיד רוצה, תמיד נלחם, תמיד מראה שהוא לא מוותר על שום דבר, כי זה מכבי. אתה יודע, זה קודם כל. כמה הוא יכול, בן כמה הוא? 32 לדעתי, אם אני זוכר נכון. הוא פיט לגמרי, הוא בכושר, הוא במצב גופני מדהים. אני חושב שיש לו קודם כל גם ברמה הזאת, לפחות עוד שנה, שנתיים. ולאחד כזה, בדיוק כמו שהיה דרך שרפ, אגב, עד גיל 39 כמדומה לי, כל עוד הוא רוצה לשחק, אתה תמיד יכול למצוא מקום, כי גם הערך המוסף המורלי שלו, גם שהוא יהיה בקצה הספסל בדיוק כמו אותו דרך שרפ, הוא יהיה אחד כזה שווה להשקיע, והוא גם לא אחד שיתחיל לעשות גם פוזות כספיות, כל עוד טוב לו וטוב למכבי, אתה יודע, אם יצאו את הדרך להשאיר אותו, זה אחד שצריך להישאר פה, כמו שאתה אמרת השבוע שעבר, אמיר, עד שהוא רוצה, עד שהוא לא רוצה יותר. אני רק יכול להגיד, אתה יודע, באמת זה היה שבוע כזה שהכל היה כל כך לטובתו, שביום ראשון היה כדורגל מכבי תל אביב הפועל חיפה, ומאוד הייתי לחוץ מהמשחק הזה, ואז אחרי המשחק שלחו את התמונה של הכדורסל שם שם וג'ון די שם, ואז אמרתי, וואלה, אם הייתי יודע שג'ון די שם ביציע הייתי רגוע, אם הוא שם אין סיכוי שלא מנצחים, אתה יודע, הוא מקרין, זה לא יעזור כלום.
יאיר,
אין לי משהו נוסף להוסיף על מה שגיא אמר, כל מילה שהוא אמר אני חותם עליה חוץ מהקטע עם הכדורגל. באמת, שלא ייגמר לנו הג'ונדי.
אמן, טוב, אז בואו עכשיו נעבור, אתה יודעים מה, עזבו, לפני שאנחנו עוברים לדבר על השבוע הכפול. גיא הזכיר קודם את ג'יימס ווב. בואו באמת בכמה מילים נדבר עליו. עזבו את זה שהוא הרבה פעמים במגרש שהוא נראה כמו אסטרונאוט, אולי זה קשור ללוויין, איך הוא תדעו, לא לוויין, טלסקופ ג'יימס ווב, הגיע על תקן 4, סטרץ' 4, שאמור גם לקלוע מבחוץ, אז הוא לא קולע מבחוץ, כמו שהוא אמור, הוא גם לא קולע מבפנים, מה עושים איתו?
עלי הפים האלה שהוא מפספס ממילימטר, יכולים להטריף לך את המוח. זה לא... קשה לקבל את זה משחקן כדורסל, שזה קורה כל משחק, יש לך אחד כזה. הוא הולך לאחד על אפס, והוא מפספס. זה כאילו, עזוב רגע עכשיו, תכף נדבר מקצועית, זה לבד מחרפן. אגב, מקצועית הייתה את התקופה שיאיר אמר, שכשהוא על המגרש, מכבי תל אביב עם פלוס מינוס גבוה, ומנצחת, היה איזה משהו כזה.
לא, פלוס מינוס רייטינג, אבל אני חושב שזה עדיין שם. רייטינג. אבל זה לא מדד שהוא בהכרח מדבר עליו, כן? זה לא אחד לאחד היכולת שלו ומה שהוא עושה. זה נתון שצריך לקחת אותו כמו הרבה נתונים סטטיסטיים. חסר לו קונטקסט.
טוב.
אני אגיד רק דבר אחד לגבי הסיפור הזה. כיוון ש... איך גיא אמר את זה בתחילת הפרק, שדיברתי על ההצהרה שלי, על הניצחון על הכוכב האדום בחוץ, השעון המקולקל דייק, אז אני אגיד שעון מקולקל מדייק בדרך כלל פעמיים ביום, נכון? גיא?
כן, כן, זה המשפט.
יפה. אז אני מפנה את כולכם לפרק פתיחת עונה שעשינו אחד מהם, שדיברנו על הסגל, שבו מישהו מכם, לא נגיד מי, הוא נוהג להנחות הפרקים פה, ציין שכולם מדברים על זה שג'יימס ווב זה שדרוג על ג'רל מרטין, ואני אמרתי, רגע, אז מחמה, איזה שדרוג? ובאתי את הנתונים שמראים שזה לא שדרוג, וצדקתי.
גם לך אנחנו נגיד אדון שעון מקולקל שצודק או לא צודק, אנחנו בסך הכל במרץ ואת הסיכומים עושים ביוני. בכל זאת, גם על ג'יימס ווב, אתה יודע, שנה ראשונה במכבי.
אז מה אנחנו עושים פה? בוא נקליט פרק אחד בסוף העונה, נסכם את כולה ונגמר הסיפור.
רק את הרעיון, תן לחשוב עליו.
יש אנשים, אני אומר, אותם אוהדים גם שאוהבים לשלוח הביתה. אתה יודע, בסוף יש לו גם האפסייד.
אני לא שולח אותו הביתה. אני לא שולח אותו הביתה, אני גם לא חושב שצריך להחליף אותו כרגע. מן הסתם צריך לקבל החלטה. גם הוא, אגב, בהקשר לדיון שעשינו מקודם, הכל בחיים, מה זה בחיים? הכל בבניית, בעיניי, בבניית סגל של קבוצת כדורסל. בטח כזאת שיש לה מגבלת תקציב מאוד מאוד ברורה, החיים הם משחק בין אלטרנטיבות. השאלה, מה יש לך להביא במקומו ובאיזה כסף? זה הכל.
לא, ברור. אז את זה אתה עושה כמו שאמרת.
קלישאות שרצות
פה היום בפרק הזה. לא, את זה אתה עושה בסוף העונה, זה נכון, זה פרק של קלישאות, אנחנו נסיים אותו בהכדור או הגול בסוף, אבל כן, אבל זה נכון, דרך אגב, גם יש שחקנים עוד פעם. מכבי תל אביב צריך להגיד, אני חושב שגם בשנים שהיא חתכה שחקנים באמצע העונה, חלק גדול היה עניין חברתי, לא תמיד מקצועי, עניינים משמעתיים, עניינים כל הרודני וייטים של העולם, רודני ביופורדים של העולם, כל הרודנים האלה, אפשר להגיד, שם קוד רודני. אז ווב הוא ממש לא כזה, הוא טיפוס מאוד נוח, הוא אהוב בחדר ההלבשה, הוא קבוצתי, אתה יודע, הוא לא איזה אחד שהוא יש איתו
בעיות. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? במשחק כדורגל של מכבי תל אביב והפועל חיפה, הוא היה שם עם כמה שחקני מכבי.
עם השקית.
עם השקית של חנות מועדון.
הוא שמח להיות פה, אתה ראית איזה יופי, נו, הוא מתרגל.
הוא כמו ג'ו תומסון, שרק כאילו, אתה יודע, הוא כאילו רק... הוא כמובן רק מודל לזה שהוא הגיע.
אז יפה, בסדר, אבל אז אני אומר, זה עוד לא שחקן שאני אומר, אנחנו אנשים גמרו אותו כבר. בואו נחכה לראות מה הוא ייתן גם במאני טיים, כי ג'רל מרטין היו לו תקופות יותר טובות, פחות טובות, ואז במאני טיים הוא התפייד לנו לגמרי. אולי ג'יימס ווב יתגלה כמשהו הפוך, אתה יודע, בטח לא צריך לשחרר אותו עכשיו, הוא לא תורם מה שאנחנו רצינו שהוא יתרום עד עכשיו, זה בטוח, אבל הוא גם לא איזה חור, או איזו בעיה, או איזה משהו שאתה לא יכול לסבול. היו מקרים שהוא גם היה חלק, כמו החמישייה שהייתה למשל בקובנה, הוא היה חלק מאותה חמישייה שהחזירה אותנו למשחק. הוא לא כזה רע כמו שעושים אותו, בוא נגיד ככה.
טוב, יאללה, עכשיו אנחנו עוברים לדבר על השבוע הכפול, אנחנו פוגשים את וילרבן
במשחק. התגעגעתי לשבועות כפולים, יאללה.
כן. פוגשים את וילרבן במשחק בית, וביום שמחר, היום, יום שלישי, ביום שלישי.
כן.
ו... להבדיל מבדרך כלל, אין לנו משחק בחמישי.
אלא בשישי. במינכן.
משחק סופר קשה נגד ביירן מינכן. בואו נדבר על השבוע, על שתי הקבוצות האלה בעצם, נחבר אותם ככה ביחד, נדבר על השבוע הכפול הזה ביחד מפעת קוצר הזמן. וילרבן, בואו נגיד ככה שאנחנו... עוד משחק שאסור לנו להפסיק.
יש פה אבל בשום של וילרבן אגב. יש פה אבל, קודם כל נכון, וילרבן מהקבוצות מהשתיים הלא תחרותיות, מקום לפני האחרון ביורוליג, אבל ניצחה את שניים מתוך שלושת המשחקים האחרונים שלה, שבוע אחרון ניצחה את הנדולו, בדיוק אגב באותה תוצאה שמכבי ניצחה את הכוכב האדום, 84-80, אז היא בתקופה לא רעה בכלל, וצריך להיזהר מזה, כי זה באמת, זה אפילו לא אצלם, זה משחק כזה, וקטש דיבר על זה היום, הוא אמר שאף אחד לא יחשוב אצלנו בטעות שזה הולך להיות משחק קל, כי זה האויב הכי גדול של מכבי במשחקים כאלה, זה השעננות. זה אחרי כל הניצחונות האחרונים, אחרי שבירת הנחס בבלגרד, ואחרי ניצחון על ז'לגיריס שפיגרת, ואחרי כל זה שאתה יוצא מבורות.
שלושה ניצחונות יורוליג רצופים, פעם ראשונה.
ובכלל, כמה ניצחונות רצופים בכל המסגרות?
7,000, אנחנו לא הפסדנו לדעתי כבר יותר מחודש.
יפה, אז מאז הנדולו לפני הפגרה לדעתי, אתה לא מפסיד. אז זה כבר חודש וחצי אפילו, אז הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה להתחיל עוד פעם בבור, כי תבוא במין תחושת של אני רק צריך להגיע למגרש ואני אנצח. אם מכבי תל אביב תבוא למשחק הזה דרוכה, חדה, ותשחק כמו שהיא יודעת, וואלה, כמו שאמרת, אין שום סיבה שבעולם שאתה לא תנצח את וילרבן. זה אפילו לא הכוכב שזה אצלם בבית, אין שום סיבה שזה יקרה שאתה תפסיד להם. ביין כמובן זה איזה סיפור אחר לגמרי.
רגע, בוא ניתן ליאיר להתייחס לוילרבן.
מה יש להגיד? צריך רק להופיע ולשחק כדורסל. זה משחק שצריך לדפדף אותו מאוד מהר, הוא צריך להיראות כמו המשחק נגד אלבה בחוץ, שהיה בחזרה מהפגרה. זה הכל, אין פה בכלל על מה לדבר.
זה יופי. צריך לעשות איתך פרק לבד, באמת. תוך רבע שעה סיימנו את הפרק, הולכים לישון.
זרקת רעיון, תן לחשוב.
וואלה, זה כמו אוחנה בבובה של לילה. מכבי, וילרבן.
אז אין מה להוסיף. אחלס. מה יש להוסיף על המשחק הזה? בחיית רבק, נו. קבוצה של נועם יעקב עם כל אהבה עליו, משחק 20 דקות בשבועות האחרונים.
איזה קלאסי זה עכשיו, הוא ייתן לנו בראש, כאילו עכשיו.
אין בעיה, אני מאחל לו ששחק מצוין. אם נועם יעקב ניצח אותנו במשחק יורוליג, אז בוא נקפל את העסק.
ואז אפשר ללך לים.
אני חושב שהוא מחזיק במאזן מושלם מול מכבי, אם אני לא טועה, לא? לא, בעצם שנה שעברה הוא גם הפסיד.
לא. גם השנה הוא הפסיד, הוא שיחק נגדנו, הוא היה בסגל לפחות.
לא שיחק.
הוא משחק בליון. לא שיחק, אבל היה בסגל.
טוב, יאללה, אז אנחנו נעבור לביירן מינכן.
היה כבר אירוע קצת אחר.
אירוע קצת אחר.
ארי קיין.
קצת הרבה אחר. ארי קיין לא משחק.
לא, תמיד היה לבנדובסקי, כן, תמיד. עכשיו זה ארי קיין. הבדיחה הקבועה של הכדורגל, כן.
כן. אז ביירן זה באמת כבר סיפור אחר, ולרבן מן הסתם כבר אין גם על מה לשחק, ביירן עוד נלחמת באמת על, על, על הפליין.
ונגיד שזה, כן, הם 13-16, הם עוד נלחמים על הפליין.
12 נצחונות לדעתי, לא?
13-16, אני גם זוכר משהו כזה.
כן, כן, כן. עכשיו צריך להגיד עוד פעם, גם אם בבית, 3 מ-4 המשחקים הביתיים האחרונים שלהם, הם מנצחים. בבית שלהם טובים משמעותית מאשר בחוץ, יש להם כמה שחקנים שיכולים לעשות צרות למכבי, סילבן פרנסיסקו, לאנדרו בולמרו, כאלה שיכולים לעקוץ אותך. ואם אתה תיתן להם להשתולל, הם יכולים לתת לך בראש, בטח שזה אצלם בבית, שוב, הם קולים משמעותית יותר טוב בבית מחוץ לקשת, ואנחנו, שוב, גם זה מקום שמסורתית אתה אוהב להפסיד שם, צריך להגיד. גילספי כבר לא שם, אבל כמובן דוויד בוקר שם, סרג'י בקה שם, שוב, שחקנים שגם בערב נתון יכולים לעשות לך בעיה, נגיד, קבוצת הריבאונד, הטובה במפעל, בטוטל ריבאונד. לא פשוט.
הרבה בזכות סרג'י בק, אגב.
והיא מגבילה את היריבה שלה, כן. עונה נהדרת, היא מגבילה את היריבה שלה מאוד בריבאונד התקפה, זה גם אחד הדברים שהיא עושה הכי טוב ביורוליג, שזה כאילו החוזק של מכבי, ומכבי לא עושה את זה, מכבי תל אביב מקום 15, בכמה הכמות ריבאונד התקפה שהיא מאפשרת ליריבה, בין היא שלישית.
תכף יאיר יתחיל עם זה ריבאונד, אחוזים.
קוסינוס ריבאונד, כן.
לא צריך, אני מקווה שהמאזינים כבר הבינו. אגב, ברצינות אבל עכשיו, ביירן משחקת בקצב מאוד מאוד איטי ביחס למכבי, אז אם הכמות ריבאונדים שהיא לוקחת, הוא יחסית גבוה, זה רק אומר שהיא עוד יותר קבוצת ריבאונד טובה.
נכון. כן, הסגנון שלה בגדול הוא כזה שמרדים את היריבה, היריבה נרדמת על המגרש, ואז הם קולים סל. זה, כן, זה הסגנון. לשעמם אותך למוות.
כן, ולכן בעיניי המפתח למשחק הזה זה קצב של המשחק. כשניצחנו אותם במשחק בית בבלגרד, הצלחנו להגביר את קצב המשחק, היה משחק עם סקור גבוה, ואנחנו צריכים לשאוף לשם כמה שאנחנו יכולים גם במשחק הזה לדעתי, כי זה באמת קבוצה מאוד מאוד חירורגית בתפיסה שלה, היא מאוד בשליטה של לסו שם, גיא ציין את כל השחקנים, אני חושב שסרג'י בק הזה, זה בטח השחקן התמקד בו בגבוהים שלהם, ולא ציינת את קרסן אדוארדס, אבל הוא וסילבן פרנסיסקו הם די מתחלקים ככה כל משחק שחקן אחר קצת יותר טוב. זה פחות או יותר הסיפור שם.
טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים לאימורים שלנו. יאיר, תן לנו עדכון זמן תוצאה.
כן, בזריז נתקן אלינו, האימורים של המאזינים יעלה הטבלה תתעדכן באתר, תבדקו שם מה קורה. ככה, אז אמיר מקום ראשון עם 60, חזר למקום הראשון, גיא 59, אני עם 55. סך כל שבוע שעבר, אמיר 4-4, גיא ואני 3-4.
סדרי עולם שוב כמו שצריך. טוב, אז אנחנו עכשיו עוברים לאימורים שלנו בעצם לשבוע הקרוב. אז אנחנו מתחילים, נזכיר, שלישי, וילרבן בבית, שישי, מינכן בחוץ, ראשון, קריית אתא בחוץ.
בקריית אתא, כן.
בקריית אתא.
בהיכל רמז הגואש והרועש.
אוקיי. אז האימור הראשון שלנו, אנדר אובר, 2.5 ניצחונות משלושת המשחקים האלה.
אנדר.
אני אובר.
תאי שהוא הפסד צריך להגיע.
כן, אני...
הוא יגיע השבוע. אני מקווה שהוא יגיע בביירן ולא בקריית אתא.
בדיוק, לא, הוא יגיע במינכן, כן. מתישהו, כמו שאתה אומר, לא, לא, עולם חוסן, זה צריך לעצור, זה טוב מדי. זה כן, אנדר.
אובר. אימור שני. מי יקלה יותר נקודות? בונזי או... לאו לאו קברו?
טיבוטל הוא וואו קברו.
אני יודע שלא קוראים לו לאו.
תגיד פשוט TLC, בקיצור.
TLC, לגמרי. שחקן TLC אגב.
רגע, TLC זה גם הלהקה, אתה שרה את, איך קראת? ווטרפול, נכון?
כן. איזה שהוא שיר, לא יודע, משהו. אנחנו בומרים, עזוב אותך, מה אנחנו, מה לנו מדברים? בונזי.
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 אוקיי. מי ימסור יותר אסיסטים? פריסלי או לורנזו בראון?
לורנזו.
לורנזו.
לורנזו, ומאצ'אפ מדד. עוברים למשחק נגד ביירן, אגב. מאצ'אפ מדד. ניבו מול איבאקה.
זה מעניין, כמו שאומרים. זה... זה תוסיף 700, כי העניין, כי העסק מעניין, זה לגמרי. ותוריד 500, כי הוא מסובך, זה לגמרי. וואו, איבאקה.
גם אני.
אני אומר, מכבי, אז אני בו. גיא, הזכרת את עניין הריבאונדים, אז זה שביירן היא קבוצת הריבאונדים הטובה ביותר ביורוליג, אז מי תיקח יותר ריבאונדים, מכבי או ביירן? בכללי, כן? סך הכל ריבאונדים. כמות, יאיר, כמות, לא אחוזים, לא...
לא משנה, כשאתה מדבר על כללי, זה הולך ביחד במשחק אחד. אני אפזר פה, אני אלך על מכבי.
ביירן.
אוקיי, ואנחנו עכשיו הולכים על ממוצע ספיגת נקודות של מכבי בשני המשחקים, אוקיי, מכבי מול מכבי ווילרבן וביירן, ממוצע של 83.5 נקודות.
אנדר.
אנדר.
אנדר. זהו, אלה האימורים שלנו השבוע. אז אנחנו כאן מסיימים את הפרק.
רק בקטנה, אז... במקום שיעור היסטוריה, נגיד שהיום 25 שנה בדיוק לגמר הגביע שאנחנו מקליטים, יום שני, 17 לחודש?
18.
25 שנה בדיוק לגמר גביע של 1999, 68-67 על הפועל ירושלים, עודד קטש, עבירת המגן הברורה, של אייץ' וולדמן.
ברור, של וולדמן.
כמו שאמרתי, שריקה שאין מוצדקות ממנה אולי, חוץ מהשריקה של סמי בחר לעבירת התוקף של מאיר תפיר על דרק שרפ. ובואו, אם אתם רוצים, בואו נעשה סקר, תשאלו אוהד הפועל ירושלים, איזו שריקה יותר מוצדקת בעיניך. זה כיף, תעשו את זה. ומאז הם בוכים על זה גם עד היום. זה אחד, אין יותר כיף מאדומים בוכים על, על שופטים או על דברים כאלה שדפקו אותם. זה עוד יום בהיסטוריה כזה ש, שנתן להם סיבות כאלה. תמיד כיף.
תשמע, האמת שווה לשים, לעשות סקר כזה בקבוצת אוהדים של הפועל ירושלים, ואז פשוט לשבת, להכין דלי פופקורן, רק לקרוא את התגובות. באמת, רק לעשות ריפרש כל הזמן, לראות את התגובות, זה פרייסלס. זה באמת...
תשמע, יש קטע, דייב ברי יש לו ספר, המדריך לגברים אמיתיים, שהוא מדבר על אוהדי ספורט, והוא דיבר על משהו בבייסבול, שהיה שחקן שעזב את היאנקיז ועבר לקבוצה יריבה, אתה יודע, הם מתים על בייסבול. והוא אמר שבן אדם מסוגל להתקשר לתוכנית רדיו 20 שנה אחרי ולבכות על זה. אני לא מאמין שהשחקן הזה הלך. ואז השדרן אומר, אנחנו קוטעים כי יש אוריקן מסוכן שמתקרב עכשיו לחופי ניו יורק. זאת אומרת, מה, בשביל כסף הוא הלך? כאילו, אתה יודע, הוא ממשיך כזה עם האוריקן. ודייב ברי אומר שאתם יודעים מה לא הגיוני בסיפור הזה. שאין שום סיכוי שהשדר היה עוצר את זה. כדי לדבר על איזה אוריקן שטותי, גם הוא גבר בסך הכל.
אני רק אגיד דבר אחד, אהבה לעולם לא נכשלת, היא רק בוכה על שיפוט.
יפה, כן. טוב, אז אנחנו כאן באמת מסיימים, אז אנחנו כמובן מסיימים, כמו כל פרק, באיחולי החלמה מהירה לפצועים, והשתתפות בצער, כל המשפחות, משפחות הנופלים. ו... שכל החטופים וכל השבורים יחזרו כמה שיותר מהר הביתה, ובשלום ובריאים. זה יותר חשוב מכל דבר אחר. ואתם יכולים למצוא אותנו בפייסבוק, בעמוד של מכבי פוד, בקבוצת האוהדים של מכבי תל אביב בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בקהילת הוואטסאפ שלנו, של מכבי פוד, וכמובן גם באתר מכבי פוד. אז יאיר זרצקי, תודה רבה לך.
תודה לכם, בשורות טובות לכולם.
גיא קופיצ'ינסקי, תודה רבה.
תודה לכולם, אביב שמח.
יאללה מכבי.